מגילת אסתר היא מגילה נפלאה, דרמטית, מעניינת, סיפור מרתק, ואם תלמדו את זה היטב, תראו שכל הפרטים שמסופרים בה מגילה, באיזשהו אופן הם נוגעים להנרטיב הכללי. אם זה המשתה של החשבי ראש, אם זה המחשבות של המן, אם זה הרצון לחסל את המלך על ידי בקטן וסרש וכדומה. כל הנואנסים במגילת אסתר נותנים לנו הבנה, הם מעניקים לנו עומק באופי של מלך החשבי ראש, בהדמות של המן, האופי של אסתר המלכה, של ושתי, של מרדכי. איך התנהלה ממלכת פרס? איזה סוג ממשלה זה היה? כל זה מעניק לנו הבנה טובה ועמוקה בהגזירה של המן לחסל את כל עם היהודי. זה נותן לנו הבנה בכל הסיפור, בכל הנרטיב, ובמילא גם בנס הגדול ובהצלת עם ישראל על ידי מרדכי ואסתר בתקופה ההיא. אין שום נואנס, אין שום פרט ומרכיב בנרטיב של מגילת אסתר, שבאיזשהו אופן לא תורם להבנתנו באופי הסיפור. ובמיוחד הגל בזה הפרשן המפורסם, המלבין, שבפרשון מגילת אסתר, וגם כמה פרשנים אחרים, מראים איך שכל פרט שמסופר שם, באיזשהו אופן נותן לנו הבנה יתרה ועמוקה ורחבה יותר בכל הסיפור שהעניק לנו חג הפורים. אבל יש יוצא מן הכלל. יש פרט אחד בסיפור שאמנם הוא מתוק, הוא נחמד, אבל לכאורה, בהשקפה ראשונה וגם בהשקפה שנייה, זה לא מוסיף שום דבר להנרטיב או להבנת הנרטיב. ואני מדבר על פסוק בודד בפרק השני של מגילת אסתר, פסוק י"א. בוא נזכר ברקע. אחשוורוש חיסל את אשתו, את המלכה ושתי, הוא נכנס לדיכאון, אומרים לו צריכים לחפש מלכה חדשה, מחפשים נשים מכל מדינות המלך ומביאים אותן לבית הנשים שנמצא תחת השגחתו של שעשגז, שומר בית הנשים. ואחד מהבנות היהודיות שמובאות על ארמון המלך, בוודאי אסתר. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש בחודש העשירי, הוא חודש טבת. אסתר נמצאת שם, ובסופו של דבר, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותיסחן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכה תחת ושתי. ובאותו סרט, באותו חלק מהסיפור, אומרת המגילה, ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה לה. איך זה נוגע להנרטיב? אני מבין, מרדכי הוא nice guy. He's a nice man. איש טוב, איש נחמד, בכל יום ויום הוא מטייל לפני חצר בית הנשים, אולי כדי לקבל איזה סריקה, להעיף מבט אפילו, או לדעת מה קורה שם, להבין מה קורה אצל אסתר. בסדר גמור, הוא עושה את זה בכל יום ויום. איך זה מוסיף להסיפור? למה זה נכנס לה במגלה? הרי יש המון פרטים על מרדכי ועל אסתר שאני לא יודע, רק הפרטים שנוגעים לך סיפור של פורים מפורשים במגילה. שאר הדברים לא מפורשים, או אולי הם נזכרים בגמרא, בהרבה מדרשי חז"ל על מגילת אסתר, בתרגומים השונים. מה מוסיף פרט זה לכאורה? הוא לא רלוונטי, לא לסיפור עכשיו, ולא להתפתחות הסיפור במגילת אסתר. יש פירוש מופלא של רבינו השפת אמת. שפת אמת שמו היה רבי יהודה אריה לייב אלתר, הוא היה האדמו"ר השני של השושלת החסידית של גור. הוא נפטר בתוף ריש סמכי, הישבה תוף ריש סמכי. ויש לו חיבור שנקרא שפת אמת על התורה ועל המועדים, גם חיבור על התלמוד. ובשפת אמת בפורים, בשנת תופרש למד זיין. הוא מעניק, הוא נותן לנו רעיון נפלא, שלא רק שהפרט הזה של הסיפור רלוונטי, אלא בעצם הוא תמצית סיפור פורים. הוא תמצית סיפור הנס של מגילת אסתר. ואני רוצה לצטט בפניכם את המילים הקצרות והחדות שלו, אתם יכולים לקרוא את זה פה על המסך, כותב השפת אמת. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לו, נראה שכל הדברים הנזכרים במגילה היה הכל לצורך הנס. ובוודאי זה דבר גדול מאוד שהיה כארבעה וחמישה שנים מעטי לקח אסתר לאחשוורוש, ומרדכי הצדיק הלך בכל יום ויום לראות שלמה. כלומר, מה פירוש הפסוק מרדכי הולך בכל יום ויום מתהלך? הוא הולך בכל יום ויום מתהלך לדעת שלמה אסתר, אבל לכמה זמן? אומר השפת האמת, כל זמן שהיא נמצאת שם. כמה זמן זה היה? אסתר המלכה נעשית מלכה של המלך אחשוורוש בשנת 7 למלכותו. היא כבר נלקחה שנה קודמת. כי היו בית חדשים של בדיקות וחקירות, תמרוקי אנשים וכולי. מתי הייתה גזרת המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן תו ונשים? בשנת 12 למלכותו. כלומר לערך 5 שנים אחרי שאסתר הייתה מלכה, יצאה הגזירה האיומה לחסל עם ישראל. שנה אחר כך היה החגיגה הגדולה של פורים בפעם הראשונה בשושן, ובכל 27 היה מדינה של מלכות אחשוורוש. אז לכמה זמן מרדכי התהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר? אומר השפת אמת, היה כמו 5 שנים. מאז שנעשית מלכה, עד שיצאה הגזירה, ובסופו של דבר הוא נעשה משנה למלך אחשוורוש, שזה כבר נכנס לארמון המלך, הוא כבר היה חלק ממשפחת המלוכה כאילו. ובאמת אני חושב שזה אפילו יותר מ5 שנים, כי מרדכי התחיל ללך שם כשאסתר נלקחה, שזה כבר כמה חודשים, אולי שנה לפני שהיא נעשית מלכה. זה לערך 5 שנים, או אולי 6 שנים. ובכל יום ויום, המגילה הייתה יכולה לכתוב, בכל יום מרדכי מתהלך. מה זה בכל יום ויום? מגילת אסתר משמיעה לנו שלא היה יוצא מן הכלל. מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים ביום ראשון של שבוע, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, חמישי, שישי ושבת קודש. הוא הולך שם בראש השנה וביום הכיפורים ובחג הסוכות ובפסח ובשבועות וגם בחנוכה ופורים, גם שזה היה לפני חנוכה ופורים. בכל יום ויום אין יוצא מן הכלל מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לה. ופה היא השאלה הגדולה. אני מבין שבהתחלת התקופה מרדכי הלך, רצה לראות, הוא חשש לשלמה, הוא פחד עבור העתיד שלה, הוא הרי לקח אחראות לאסתר היתומה, לא היה לו אב ואם, לקחה מרדכי לא לבת, הוא גידל אותה, הוא טיפל בה, הוא דאג לכל מחסוריה, בוודאי כשהיא נלקחה באונס אל המלך אחשוורוש, הוא דאג מאוד, היה בו פחד, דאגה, מתח. שאני מבין בהתחלה הוא הלך, הוא אפילו הלך בכל יום ויום. אבל אחר כך, היא נעשית האישה החשובה ביותר בכל מלכות פרס. ותישא חן וחסד לפניו מכל הפסולות. ויהיה למלך את אסתר מכל הנשים, והיה מלכה תחת ושתי. ותישא חן וחסד לפניו. אתה כבר יכול להפסיק לבקר. היא בסדר, היא בטוח, היא בתוך safe space. כבר לא יזיקו לה. אבל מרדכי לא חושב ככה. במשך 5-6 שנים, בכל יום ויום הוא מתהלך. זה לא רק מגיע לביקור של דקה אחת, שולח אס-אמס, שולח וואטסאפ, אסתר, מה שלומך? לא, מתהלך ומטייל שם לפני חצר בית הנשים, לדעת זה נמשך שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, ובכל יום ויום. ופה נתבונן בעוד משהו. מרדכי הוא ראש הסנהדרין. מרדכי היה נחשב מנהיגה הרוחנית של אומה הישראלית בתקופה ההיא. עם הגולה אשר הגלתה של נבוכדנצר מלך בבל, הוא הגלח בהגלות הראשונה מירושלים לבבל תחת נבוכדנצר. עכשיו היה בפורס, תחת החשוורש במלכות פרס שכבשה את מלכות בבל. מרדכי היה נחשב לראש הסנהדרין, לנשיא הרוחני של עם ישראל בתקופה ההיא. היה מנהיג, היה רבה, היה ראש ישיבה, היה מורה דרך. הוא למד תורה לאלפים ולרבבות. הוא היה סמל האומה. איש יהודי היה בשושן הבירה, שמה מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני. הוא היה בן אדם עסוק. לאחרי כמה חדשים, אתה רוצה לשמוע מה קורה בכל יום? תשלח שליח. תיקח אחד מהבחורים בישיבה, אחד מהאברכים, אחד מהבלבטים, בכיף. ילך שם על ארמון המלך, יסתובב עם שעש גז, ייקח כמה תמונות עם החבר'ה שם, יעשה הפרופיל שלו באינסטגרם או בוואטסאפ, המחיה. הרי תמיד יש החבר'ה האלה שאוהבים את זה. תשלח שליח. למה אתה צריך לעסוק את זה בעצמך? ומה כבר אתה יכול לעשות? להחליף אולי כמה מילים, להעיף מבט, להניף יד ככה? תשלח שליח, שיוודא לך שהכל בסדר. אומרת המגילה, לא. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר, והוא עושה את זה לבד. בוא נמשיך לראות את דברי השפת אמת. מרדכי הצדק הלך בכל יום ויום לראות שלמה, בעבור כי הייתה יתומה, ובצד התפיסה בבית המחרי. מרדכי הבין, אסתר היא יתומה, מות עליה, מתו עליה אבא ואמא, הוא גידל אותה כמו בת. לא רק זה, היא נתפסה בבית המחרי שלא ברצונה, ותלקח אסתר על המלך. היא לא בחרה במשרה זו. היא לא רצתה לשושן כדי להצטרף לכל אנשים אצל שעש גז. ותלקח אסתר על המלך. היה לה צער. היה לה יגון. זו היה משימה קלה. היא הייתה שמה כי לקחו אותה. והיא בצער. והיא מרגישה תפוסה שמה גם שהיא נעשית אישה חשובה כל כך. מרדכי הבין את זה, ולכן מרדכי הבין שאחריותו ללך שמה בכל יום ויום לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לה. עכשיו אני שואל אתכם, מה חשב מרדכי שהוא כבר יכול לעשות? אפילו אם יש בעיה מה הוא יכול לעשות, ובפרט עכשיו אין בעיה. מה הוא יעשה בשבילה שהמלך החשבירוש משל בכיפה לא יעשה בשבילה? אבל כל השאלות האלה לא היו נוגעות על מרדכי. למה הוא הלך? הוא הלך כדי שהיא תדע שהוא נמצא שם. He showed up. הוא היה נוכח. הוא רצה שאסתר תדע שבכל יום ויום, מיום ראשון עד יום השבת, בכל יום ימות השנה, לא אכפת לי ימי קור וימי חום, ימי גשמים וימי יובש, ימי חגים וימים אפורים ופשוטים, אני שם. אני חושב עלייך, אני מסתכלת עלייך, אני נמצאת בהסביבה שלך, בשביל סיבה אחת, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לו. ממשיך השפת אמת ואומר, ובזכות זה זכה לנס. אתם יודעים למה מרדכי היהודי היה השליח של ריבונו של עולם להציל את כל עם ישראל? מגזירת הכליה של המן הרשע, שרצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים מנער ועד זקן תו אנשים ביום אחד. מדוע הוא זכה לנס הזה? הוא ביצע את כל המעשים שהביאו לנס הזה. הוא זה שעורר את אסתר ללך להתחנן לפני אחשוורוש, להביא את גזירת המן האגגי. הוא זה שכינס את כל היהודים. למה הוא זכה לנס הזה? על זה יש הפסוק הבודד הזה בנרטיב, שלכאורה חשבנו לא מעלה ולא מוסיף ולא מוריד בכל הסיפור. ובזכות זה זכה לנס בגלל אותו מעשה פרטית, אינטימית, אינדיבידואלית. שלא ידעו על זה, לא סיפרו את זה, אבל המגילה ידעת על זה. ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לשאול ולדרוש בשלמה של היתומה הזו, שמרגישה צער מהמצב שלה, תפוסה בבית המחרי. היא לא רצתה להיכנס לנשיאים כאלה. אם מלך פורס שלא היה יהודי, לא היה מימה. בגלל זה, בגלל האכפתיות הזו, בגלל הרגש הזו, בגלל החיבה הזו, הרגישות הזו, בגלל זה זכה לנס. לכן מוסיף המגילה פרט זה, שתבין מיהו מרדכי. מרדכי הוא לא רק מנהיג האומה, מרדכי הוא לא רק גאון, ג'יניוס, תלמיד חכם גדול, מנהיג גדול, איש עם חזון, איש תורני. מרדכי הוא גם זה, אבל מרדכי הוא זה שהולך 7 ימים בשבוע, לפני חצר בית הנשים, רק להגיד, אני פה. I am here for you. אני פה בשבילך. ומזה נבין עוד נקודה נפלאה. כולם יודעים, ואם לא יודעים עכשיו באיזה השם נדע, יש ביהדות בתורה מושג שנקרא גזירה שווה. גזירה שווה הוא אחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. אחד מ13 האופנים, שאנחנו לומדים ומפרשים ומנתחים את הטקסט של תורה שבכתב, של התורה שבכתב. מה זה גזירה שווה? זה המחשה הכי טובה שאני יכול להעניק לזה, זה מה שיש לנו היום בקומפיוטרס, במחשבים, שנקרא copy paste, העתק והדבק. מה זה copy paste? אם כתבתי משפט אחד או מילה אחת באיזשהו קטע בכתבה שלי, ואחר כך אני רוצה לצטט אותו משפט, אז בעבר הייתי צריך לתקתק את זה עוד הפעם, אבל היום אתה עושה העתק והדבק. תעתיק את זה ותדביק את זה למקום החדש. כלומר, הציטוט במקום השני זה בעצם קפי, זה בעצם שכפול של הציטוט במקום הראשון. מאיפה נולד הרעיון הזה? אלפי שנים כבר יש לנו המושג הזה גזירה שווה. כשאנחנו מוצאים איזה ביטוי בחומש בתורה, ואותם מילים או אותה מילה משתמשים שעוד משתמשים בפעם שנייה בפרשה שנייה, אז לא אומרים שזה מקרה נקרה סתם משתמש באותה מילה, לא לא, זה copy paste, זה הקדוש ברוך הוא עשה העתק הדבק. כלומר, הפרשה הראשונה קשורה באיזשהו אופן עם פרשה השנייה. עכשיו, יש ביטוי מעניין פה, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים. האם כתוב עוד הפעם במגילה המילה הזו, יום ויום? האם יש העתק והדבק של המילים האלו, יום ויום? פעם אחת. הפעם הראשונה זה בפרק ב' פסוק י' לו, בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים. יש פעם שנייה. כמה פסוקים אחר כך, מגילת אסתר פרק 3 פסוק 4, בוא נזכר הרקע. אחר הדברים האלה גידל אחשוורוש את המן בן המדסה, הוא נשא אותו מעל כל השרים, כל עבדי המלך משתחווים אל המן, כי כך ציווה המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. וזה מדליק את הכעס בלב של המן, אומר המגילה, ויהי כאמרם אליו, יום ויום, ולא שמע עליהם. בכל יום ויום הגיעו עבדי המלך למרדכי היהודי ואומרים לו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? מדוע אתה צריך לשגע את כולם? מדוע אתה צריך להיות היחיד היהודי הבודד שלא קורא או משתחווה להמן? מדוע? וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. מה השייכות בין היום ויום הראשון והיום ויום השני? אומר השפת אמת, בוא נמשיך לצטט את הלשון שלו בפנים. כתיב גם כן באמרם אליו יום ויום, שהידי שבכל יום ויום, מתהלך זכה לזה, לנצח את המן הרשע, ולהכעיסו בכל יום ויום. אתם יודעים למה מרדכי הצדיק זכה לנצח את המן הרשע? זה בגלל בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשיא. שני הדברים קשורים ביחד באופן נפלא, כיוון שבכל יום ויום מרדכי הלך לראות בשלום היתומה, בשלום אסתר המלכה, ולא מפסיק ולא שולח שלוחים, הוא הולך לבד. בגלל זה זכה למשהו אחר, שבכל יום ויום, כאומרו מלוב יוים ויוים, ולא שמע עליהם. בכל יום ויום הוא הדחיק, הוא ביטל את הגאות, את הגאווה, את העבודה זרה, את האליל שהמן הרשע סימל. ובסופו של דבר ניצח אותו. אבל איזה זכות זה שבכל יום ויום אתה יכול לבטל את ההיטלר של הדור. אתה יכול לחסל את הגאווה האינסופית של המן הרשע. אתה יכול להדליק בו את החימה, את כל הרע שבסופו של דבר יביא לחורבן שלו ולהרס שלו. איזה זכות זה שבכל יום ויום מחדש מרדכי יכול לחסל ולבטל את הרע שקיימת בעולם, את הרע של השנאה, את הרע של האנטישמיות, את הרע של הבן אדם שמוכן להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי מנער ועד זקן תו ונשים ביום אחד. איזה זכות הייתה לו למרדכי שהיה יכול לעשות את זה בכל יום ויום מחדש, ולבסופו של דבר להפיל אותו לגמרי, לנצח אותו לגמרי. זה בגלל בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשיא. ובעצם מפורשים הדברים בדברי חכמנו ז"ל במדרש רבה על מגילת אסתר. בוא תראו הציטוט ממדרש רבה, אסתר רבה, פרשה ו'. בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשיא, אמר רבי יעקב בר אחא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה דרשת שלום נפש אחת לדעת את שלום אסתר, חייך סופך לדרוש שלום אומה שלמה. הדהו דכתיב, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. וואו, עושים פה עוד הפעם גזירה שווה, שלום שלום. בכל יום ויום הלכת לדעת את שלום אסתר. מה סוף המגילה? מה הפסוק האחרון של המגילה? כי מרדכי הוא משנה למלך אחשוורוש, גדול היהודים, רצוי לרוב אחיו. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. אומר המדרש, קדוש ברוך הוא הסתכל על מרדכי ואומר לה, אתה דרשת בשלום נפש אחת. כל יום היית הולך לראות מה שלום אסתר. נפש אחת מישראל, נערה יתומה, לא הרבה הסתכלו עליה, לא הרבה חשבו עליה, לא היה לה משפחה שתדאג בשבילה, שתלחום בשבילה, אבל אתה כן חשבת עליה בכל יום ויום. חייך! אני נשבע לך. אתה יודע מה סוף הסיפור הזה? שאתה עתיד לדרוש בשלום אומה שלמה. אתה תציל אומה שלמה מכיליון והרס וחורבן רחמנו לצלן. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. מדוע? כי זה סמל של מנהיג יהודי אותנטי. מנהיג יהודי אותנטי לא מתעורר יום אחד, עכשיו אני הולך להציל אומה שלמה מכיליון. זה לא מתחיל ככה. זה מתחיל מהרגעים הדרמטיים והמסתורים והפרטים והאינטימיים. בינו לבין קונו בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשיא לדעת את שלום נערה אחת, לדעת את שלום אסתר. אכפת לו מיהודי אחד. איך אמר הרב אריה לוין זכרנו לברכה, הצדיק של ירושלים, שהיה מכונה בשם רב האסירים, כי הוא היה הלך בכל יום ויום, בימי גשם ובימי חורף ובימי קור ובימי חום, בשבתות ובימים טובים, לבקר את האסירים בבתי האסורים, במיוחד אסירי המחתרות ועולי הגרדום. הלך לבית הרפואה של המצורעים, שאף אחד לא הגיע שם, היו בבידוד. והוא אמר פעם, יראי שמיים אמיתי, הוא זה שלא יכול ללך לישון בלילה, מדאגה. שמה לא עשה כלום באותו יום, כדי להקל סבלו של יהודי, שהוא מדוכא ביסודים. שמעתי פעם סיפור נפלא, מהגון רבי ארן סולובייצ'יק, זכרונו לברכה, שסיפר על סבא שלו, רבי חיים סולובייצ'יק, הרב של בריסק בליטה. והוא סיפר שבריסק היה נער יהודי שהיה בונדיסט שרוף. הבונדיסטים היה המפלגה היהודית הסוציאלית, והרבה מהם היו מנגנים גדולים למסורת ישראל ולדת ישראל. בשבילם קארל מרקס היה מוישה רבנו החדש. הם היו מכונים הבונדיסטים. הנער הזה בבריסק היה צעיר, והיה בונדיסט אידיאליסט. היו מספרים, כך סיפר בארן, שכשהסבא שלו, רבי חיים סולובייצ'יק, ששמו היה נודע לתילה ולתפארת עבור גאונותו ועבור ליבו וחסדו, כשהוא היה הולך ברחוב בשבת, והנער הבונדיסט הזה היה רואה אותו, היה מדליק סיגריה לפני רבי חיים מבריסק. כמובן, הסוציאליסטים שדגלו מאוד באידיאל הקומוניסטי, לא אהבו את הצער. רבי חיים נפטר בתופריש עין ח' באמצע המהפכה הבולשוויקית. הצער, ניקולאי השני, ממשפחת הצארים ברוסיה, משפחת רומנוב, הוא חיסלו אותו ואת כל בני ביתו, אבל זה היה לפני, כמה שנים לפני זה, אז הצאר עוד היה מלך רוסיה, אז הנער הזה לקח אקדח, ולקח תמונה, פוטרט, של צאר ניקולאי, ושלח יריעה אחת לתוך התמונה של הצאר. זה כבר היה מעשה של מרידה במלכות. מושל בריסק תפס אותו, הכניסו אותו לבית האסורים, ודנוהו למוות. זה היה כמה ימים לפני ראש השנה, משפט המוות היה צריך להיות בערב חג הסוכות. רב חיים סולובייצ'יק, רב חיים מבריסק, רב של העיירה, רב של אוהי בריסק, שמע על זה. באותם שנים, שוחד ברוסיה היה מחולל ניסים ונפלאות, לא רק באותם שנים, אלא גם בשנים אחרות, וגם במדינות אחרות, אבל זה כבר סוגיה אחרת. אז רב חיים שלח שלוחים המתאימים להיוודע כמה כסף צריכים כדי לשחד את המושל, כדי להוציא את הנער הזה לחופשי. אמרו לו, 5,000 רובל יספקו את הסחורה המספיקה. רב חיים ממש כינס אסיפה של ראשי הקהל, אמר, צריכים 5,000 רובל כדי לשחרר את הנער הזה שלא ימות חלילה. ראשי הקהל אמרו, ילמדנו רבנו, יש לנו כל כך הרבה בעיות כדי לטפל במצוקה, בעוני, בכל יום ויום, 5,000 רובל. זה לא מטבע המהלכת פה שיהיה קל לקבל. רב חיים אמר, אני מבין, אבל אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר, כי הצלת נפשות דוחה את הכל. וזה הפריוריטי, זה הדבר הכי חשוב בשבילנו. צריכים לאסוף את הכסף שכל אחד ייתן משהו, עד שיהיה 5,000 רובל. אחד מנשי הקהל אומר לרב חיים, אתה מכיר את הנער הזה? הנער הזה מנוכר ליהדות, שונא את היהדות, שונא אותך, מלעיג עליך, שונא את הרבנות שלך. לא שייך לשום זיק של יהדות ודת ישראל. הוא פרק מעליו לגמרי עול מלכות שמיים. מעשן סיגריות בפניך, רק כדי להכיס אותך. על הנער הזה נאמר בתורה בספר דברים, וביארת הרע מקרבך, למה אתה רוצה להציל אותו? רב חיים התרגש מאוד, ואומר, אתה לא צודק. מיד לפני הפסוק, וביארת הרע מקרבך, כתוב בחומש, על פי שניים עדים, על פי שלושה עדים, יומת המס לא ימות על פי עד אחד. למדנו חכמינו זכרנם לברכה שלפני שמוציאים בן אדם למיטה, צריך להיות עדות כשרה וחוקרים אותם ודורשים אותם והם יתרו אותו ומכירים את כל הנסיבות. ועד שלא בטוחים ב1000% שבאמת הוא חייב משרה, איזה ממש איסור יציחה, ולא תעמוד על דם רעייך ולא אכפת לי. כל הסיפורים שאתם מספרים לו, היהודי הוא יהודי, מוכרחים להציל אותו. רק באותן נסיבות יוצאות מן הכלל. אפשר לממש חיוב מיטה, וגם זה באופן יוצא דופן, וזה קשה מאוד. ואם הוא לא נכנס בתחום זה, אנחנו מחויבים להצילו. כמה ימים עברו, הכסף לא היה. בערב יום כיפור, אותה שנה, כבר נשארו רק כמה ימים לפני שיחסלו את הנער הזה, הבונדיסט, הוציא רב חיים קרוז לכל היהודים בעיר בריסק. הוא לא נותן לשום בית כנסת לפתוח את דלתותיו עד שיהיו אצלו 5,000 רובל לשחרר את הנער. לא רק זה, אף אחד לא הולך לכל נדרי עד שמביאים את הכסף, ולא רק זה, כל יום הכיפורים בתי הכנסיות סגורים עד שמביאים את הכסף. זה כבר היה קשה להקל. אף יהודי בבריסק לא הולך יום כיפור לבית כנסת. כך פסק רב חיים. 20 דקות לפני שקיעת החמה של ערב יום כיפור, הצליחו להביא את הכסף, והנער הבונדיסט שוחרר מבית האסורים. וכולם הלכו בשמחה ובטוב לבב לבית כנסת להתפלל תפילת כל נדרי. ועכשיו תבינו, למה הפסוק האחרון בכל המגילה, הכל הולך אחר החיתום, אומרת הגמרא בברכות. מהו הפסוק האחרון, הפונצ'ליין, המכה בפטיש, שהמדרש עצמו מצטט את זה, בעניין זה, בסוגיה זו. מה אומר? כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, גדול היהודים, רצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. זה סיום המגילה, אני מבין. מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וואו. לאחרי כל זה, התפטרו מהמן והומן. ברוך שפטרני, מרדכי נעשה משנה למלך אחשוורוש. זה סיכום מתאים. גדול היהודים, הוא היה גדול הדור של היהודים. אבל זה לא הסיכום. סיכום הוא דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. זה הסיפור של מרדכי היהודי. בדרך כלל, משנה למלך אחשוורוש, עסקן גדול, בינלאומי, הציל את כל האומה. יש לו זמן לזרעו, יש לו זמן למשפחה שלו, אין לו זמן, הוא עסוק. מה החשיבות הגדולה של מרדכי? הוא נעשה, הוא העלה לשיא היוקר והחשיבות בתפקידו. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש תכלת. תכריך, בוץ והגמן, האיש שושן סלם וסיימך. אבל אף פעם לא שכח להיות דובר שלום לכל זרו, לכל ילד שלו, לכל אחד מהצאצאים שלו, לכל זרו. לא רק אלה שהם קלים ונותנים הרבה נחת. אפילו אלה שסיפור חייהם הרבה יותר נגיש, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר עמוק. מי זה מרדכי היהודי? בשיא תפקידו הנעלה, משנה למלך אחשוורוש, גדול היהודים. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.